שלום, אתם על יומן הצפייה של הכתר, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה השישית והאחרונה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס. אני אלעד ברנוי, ואיתי מאיה סלע. שלום מאיה.
שלום אלעד. כל פרק בהסקט מוקדש לפרק של העונה, שאותו אנחנו מפרקים לגורמים ומנתחים לעומק. אז אם עדיין לא צפיתם בפרק החמישי, בבקשה קודם לצפות, כי יהיו ספוילרים, אני מבטיחה.
כן, יהיו. טוב, אז אנחנו התחלנו את החלק השני של העונה. השנה היא 1997, דיאנה כבר מתה, ויש לנו גיבור חדש, הנסיך וויליאם. לפרק קוראים ווילזמניה, בדומה לביטלמניה, והוא עוסק במידה רבה בתשומת הלב הציבורית הגדולה שהנסיך וויליאם בן ה-15 מקבל. זו גם הפעם הראשונה שבה מחליפים לנו שחקנים באמצע העונה מאיה, אבל רק את הילדים, לא את המבוגרים, את וויליאם ואת הארי. אז את וויליאם מגלם אד מקווי, ואת הארי מגלם לותר פורד.
אני מניחה שנדבר על זה אחר כך.
אנחנו נדבר על זה.
אני רואה את הפרצוף שלך. טוב, אז צ'ארלס מסיע את וויליאם לבית ספר, לאיתון, כמובן.
מצחיק שאת אומרת לבית ספר, כאילו לוקח אותו
לאיתון, זהו, אבל הוא כאילו לוקח, אבא לוקח את הבן לבית ספר.
ממלכתי דתי לונדון.
בדיוק, איתון. הוא כמובן נוהג צ'ארלס, כי זה מה שהם עושים בני המלוכה, תחביב ידוע שלהם, אנחנו יודעים. באוטו מתנגנת אופרה, אבל מהר מאוד צ'ארלס מחליף תחנה לשיר טון של נטלי אמברוליה. אולי שיר הפופ שהכי מאפיין את ה-90s, הוא אומר לבן שלו שהוא אוהב את השיר הזה, ברור שהוא מנסה למצוא חן בעיניו, להתחנף אליו, וויליאם נותר אדיש, הוא כועס, וויליאם.
טוב, בתחילת הפרק, וויליאם מאזין למוזיקה, לשיר My Favorite Games של הקרדיגנס. בפינתנו, יוצרה כתר מעצבנים את אלעד, אני אציין שהשיר הזה יצא רק בספטמבר 1998, שנה מאוחר יותר, והם כאילו עשו את הבכוונה באמת כדי לעצבן אותי, אז הנה, הצלחתם, כל הכבוד. אבל דיברנו על טורן של נטלי אמברוליה, ואני רוצה רגע לתת לך fun fact, מאיה. את ידעת שאמברוליה היא המבצעת הרביעית של השיר הזה?
האמת שלא.
אני גם לא ידעתי. יש אתר שנקרא ויקיפדיה, אני מאוד ממליץ. לומדים שם דברים מדהימים. השיר במקור הוקלט בדנית בשם ברנט, כלומר צרובה או שרופה, על ידי הזמרת ליז סורנסן.
הידוע.
הידוע, כמובן. אחרי זה הוקלט שוב בשנת 1995 על ידי להקת רוק אמריקאית בשם אדנה סוואפ, גם להקה מאוד ידועה. ואז שוב ב-1996 על ידי זמרת אמריקאית נורווגית בשם טרין ריין. אבל הוא הפך ללהיט רק ב-1997 בביצוע של נטלי אמברוליה, ועכשיו אנחנו נשא מחרוזת ביצועים של השיר טורן. Don't seem to know, don't seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's wrong. טוב, את בטח שואלת את עצמך איך זה קשור להכתר. וזה לא.
אבל זה כיף.
אבל זה היה מאוד כיף. אז בואי נחזור לוויליאם וצ'ארלס.
אני רק רוצה להגיד שלא סבלתי את השיר הזה ב-90s, ואני לא מתכוונת להתחיל עכשיו. אלעד, אני מצטערת. טוב, אז נחזור. צ'ארלס מנסה לשכנע את וויליאם לקחת הפסקה מבית הספר, כדי להתאבל כמו שצריך. יש לה מבט הזה כל הזמן על וויליאם של, אוי, אמא שלו מתה, איך צריך להתנהג? וויליאם לא מעוניין בכל הדבר הזה. צ'ארלס מדבר עם אחותו אן, הוא מתלונן על זה שוויליאם לא מקשיב לו, שהוא לא יכול לחכות כבר, לברוח ממנו, שהוא לא מתמודד עם האבל שלו, ואולי הוא צריך ללכת לייעוץ, ייעוץ אבל. היא בדרכה מחוספסת והקשוחה אומרת לו, תתגבר על זה נשמה. הוא יהיה בסדר, הוא יסתדר. אנחנו לומדים שלוויליאם יש אוזן קשבת באיתון, ראש הבית שלו, ההאוס מאסטר, דוקטור אנדרו גיילי, מורה להיסטוריה והיסטוריון, שהיה בקשר טוב עם וויליאם. הוא מראה לו את המכתבים שהוא קיבל, הוא מקבל אלפי מכתבים מהחברים שלו ללימודים, או מסתם תלמידים גם שלא הכירו אותו, וגם מהמון המון נערות שנשבר ליבן בעקבות המוות של אמא שלו, והן מרגישות שהן יכולות להיות שם בשבילו, אלעד.
שמי מה,
הן יכולות לנחם אותו.
זה קטע די מופרע. את יודעת שמישהו מת, הרבה פעמים אנשים רוצים להרגיש קרבה, הם רוצים להיות חלק מהסיפור הזה. בטח כשזה קורה עם בחור, עם לחיים סמוקות ובלורית בלונדינית, ואימא שלו הייתה...
והוא נסיך.
והוא נסיך, גם, כן. ואימא שלו הייתה מאמי הלאומית, אבל המכתבים שהבנות שולחות ממש ממש קריפים, הן לא רק משליחות עליו את התכונות של אימא שלו, אגב, תכונות מדומיינות, כן? הם לא הכירו אותה. הן גם יש שם איזה מין תנועה כזאת בין אבל לחרמנות. היא אומרת כזה, היא כותבת לו, אמא שלך מתה, ואתה כזה חתיך, עם גוף יפה. כל הקטע הזה מבחיל בעיניי.
אבל זה גרופיות, כמו שיש ברוק אנד רול. זה לא איזה דבר מוזר. אני לא ראיתי את זה, זה לא היה בעיניי מבחיל. זה היה קלאסי.
אני אגיד לך למה זה מבחיל. קודם כל, כי הוא ילד. הוא עדיין ילד וגם הן ילדות. והקרבה אליו היא ביחס לאימא שלו. אז נוצר כאן איזה מין משהו כזה, אימא, אתה חתיך, אתה סקסי, אימא שלך מתה, זה, כן, לא, אבל, זה לא גרופית רגילה.
זה נכון, וגם אתה יודע, הוא נסיך, זאת אומרת, אז מה שאת רוצה להיות, אם את רוצה נסיך, זה להיות נסיכה.
כן.
שזה ברוק אנד רול לא עבד בדיוק
לא
ככה.
לא בדיוק, לא.
לא. טוב, אז דוקטור גיילי שואל את וויליאם אם הוא ירצה להשתתף באירועי חתונת הזהב של סבא וסבתא שלו, המלכה אליזבת והנסיך פיליפ. הם ציינו את האירוע הזה בגאלה חגיגית ברויאל פסטיבל הול ב-19 בנובמבר 1997. זה כמה חודשים בלבד אחרי מותה של דיאנה. צ'ארלס והבנים, בגלל הדבר הזה, לא השתתפו באמת באירוע הזה. זה באמת אירוע נוצץ וחגיגי ומחוייך להפליא, בהתחשב בעובדה שהם עדיין בשנת אבל, למרות שאני לא יודעת אם יש שנת אבל אצל אנשים, אצל גויים, סליחה. שנת אבל זה של יהודים, לא?
כן, גם שנת אבל, וגם נראה לי כאילו אף אחד לא ממש יתאבל שם, סליחה שאני אומר, כן?
חוץ מהילדים.
הם נראים מאוד שמחים שהם כל הנסיך פיליפ והמלכה אליזבת.
לא, אבל אנחנו יודעים להעמיד פנים, בעיקר כשאנחנו משפחת המלוכה.
נכון, נכון.
בכל אופן, וויליאם אמנם לא משתתף באירוע גאלה בערב, אבל כן בתפילה החגיגית למחרת בבוקר, בווסטמינסטר אבי, ובארוחה רשמית שנערכה אחר כך. הסדרה די דילגה על כל האירועים האלה, אולי כדי לא להביך את המלכה שיצא לחגוג בבגדי זהב, בזמן שהנכדים שלה מתאבלים על אמא שלהם.
נכון.
אולי.
אנחנו מקבלים את מאחורי הקלעים של הסיפור הזה, כלומר, אחרי הארוחה, אנחנו רואים את המשפחה מצטלמת לכזה דיוקן מלכותי, ואת וויליאם המהוהר מזייף חיוך כל פעם עבור התמונה. אנחנו פוגשים גם לראשונה את הרי החדש, כאמור בגילום לותר פורד. אני אומר בזהירות שזו בחירה לא כל כך מחמיאה עבור הרי, אבל מעבר לליהוק, אני חושב שהרי, אין לי מילה אחרת מלבד, הוא מוצג בפרק בתור ילד מניאק. הוא מנבל את הפה, הוא מדרדר את וויליאם לשתות שמפניה במקום תה, הוא אומר לו, אתה יודע שאתה רוצה את זה, הוא כאילו מין סטן קטן כזה. אחרי זה, בהמשך הפרק, אנחנו נראה אותם במטוס, הרי מציק לאבא שלו ולעוזר שלו, הוא זורק עליהם כאלה פופקורן, והם מתעלמים ממנו. התעלמות שעוד תתפוצץ להם בפנים, מאיה.
נכון. מצד שני, אנחנו מדברים פה על ג'ינג'י, הרי הוא ג'ינג'י. אני מחבבת אותו, אני... בשנים האחרונות לא, אני לא מחבבת אותו, אבל את הילד הזה אני מחבבת. אחרי האירוע, אני מצטערת אליי.
אני לא מצליח להבין איך אפשר לחבב.
אני חייבת לחבב אותו, הוא ילד ג'ינג'י חמוד. אחרי האירוע אנחנו רואים את צ'ארלס, וויליאם והרי יוצאים מרכב, יחד עם כל משפחת המלוכה. יש קהל גדול, אבל יש משהו ששונה הפעם. יש תכונה בקהל, יש מלא נערות שצורחות כמו משוגעות, מריעות לוויליאם, נושאות שלטים, יש היסטריה, זה רגע כזה שפתאום זה קורה. רואים את כל המשפחה מופתעת, מחויכת ונבוכה. צ'ארלס מדבר בטלפון עם קמילה, שאומרת לו שיש לה תחושה של דז'ה וו. It was madness, like the arrival of some pop star. Not surprised. He's such a handsome boy. I didn't think my family knew quite what to make of it all. The whole thing has a distinct feeling of deja vu. You mean Diana? He does look remarkably like his mother. Yes. And it's painful to watch, because unlike Diana, Will is a shy old thing. Shy old thing. היחס לוויליאם מזכיר לה את היחס לדיאנה, אבל בשונה ממנה, וויליאם לא מעוניין בדבר הזה.
ממש לא. אז קמילה וצ'ארלס, הם כרגע יכולים לדבר רק בטלפון, הם לא יכולים להיפגש, כי בכל זאת הוא עדיין מתאבל על אשתו לשעבר. והם עוברים לשוחח שם על הבהות של צ'ארלס. קמילה נוזפת בו על זה שהוא לא מספיק שם בשביל הבנים שלו. הכל יוצא לו מגושם. הוא מציע להם לצאת ללכת לקבר של דיאנה, אבל הם לא רוצים. וצ'ארלס מאשים את החסרונות שלו כאבא, איך לא, ואבא שלו. וקמילה מוצגת בשיחה הזאת כמו מין כל ההיגיון. הוא כזה באמת מת לפגוש אותה, היא זו שאומרת לו שזה יראה לו טוב. וגם צ'ארלס מתלונן על זה שקשה לו בתור אבא, ויונה לו. It's all part of the job of being a father. Which I believe is probably the most important job you'll ever have. I know. No, you don't know. You think you know. But it's obvious you really don't know. I'll know when you know, and then I'll let you know. אני לא יודעת אם אתה יודע שאני יודעת שאתה יודע. היא אומרת לו שם שזו העבודה הכי חשובה שתהיה לו, שברור שזה קריצה לזה שזה אפילו יותר חשוב מהתפקיד של מלך אנגליה. אני מרגיש, מאיה, שהם הפכו לנו עכשיו את הקערה, ומנסים להכריח אותנו לא לאהוב את קמילה, בזה שמכריחים אותנו לנסות לאהוב אותה מדי. מה הכוונה? הם מציגים אותה בתור איזה מין גיבורה בלתי אפשרית, איזה דמות מיוסרת כזו, כל ההיגיון, היחידה השפויה בכל הסיפור הזה. עכשיו, אני בא מקמילה.
אני בא מקמילה.
אני במקור שלי.
אני מקמילה פורבר.
כן, אני תומך של קמילה, אבל פה זה נהיה לא אמין הסיפור הזה. כן, קמילה היא זו שמנהלת כל הסיפור הזה מאחורי הקלעים.
נכון, ונורא חשוב לה שהוא יהיה אבא טוב פתאום, וכל הדבר הזה, לא יודעת.
והיא שנונה, והיא סבלנית, והיא מכילה את כל הסיפור הזה.
כן, כן. זה נראה עבודה טובה של החצנים של קמילה.
כן, אבל זה היה הרבה יותר כיף כשהיא הייתה מין כזאת, סליחה על המילה, אבל היא הייתה קלפתה כזאת.
שהייתה פילגש.
כן, היה לה הערות כאלה בצד, וזה, והייתה מצחיקה, והיא הייתה מין אחת מאחר, ועכשיו מתחילים לדבר על, להראות אותה בתור המלכה לעתיד.
כן, אבל בוא, תראה, הסדרה הזאת משודרת בזמן שצ'רלס הוא כבר המלך, והיא אשתו של המלך, אני לא יודעת איך הם מכנים את זה.
המלכה הראיה.
המלכה הראיה, יפה. המלכה הראיה לא יכולה להיות כזאת שנונה ופילגש, נכון?
כן, כן, היא לא יכולה. היא אמחה, היא במקור אמחה, אבל עכשיו היא לא יכולה יותר להיות.
גמרנו. עכשיו אנחנו עושים לה חינוך מחדש.
אנחנו עוד נראה את זה, אנחנו נראה איך צ'רלס וקמילה הופכים להיות הפאוור קאפל של הסדרה.
נכון. אוקיי, אז צ'רלס לוקח את הבנים לחופשת סקי בוונקובר בקנדה, למרות שהם לא כזה מעוניינים, בקולומביה הבריטית, קולוניה לשעבר, שהיא עדיין חלק מהקומונוולת. גם שם הם מתקבלים על ידי עדת מעריצות צורחות, נושאות שלטים ותמונות של וויליאם, את מגזין לייף עם תמונה שלו על השער. ארי לא מנסה להסתיר את זה שהוא מקנה באחיו הגדול, גם הוא רוצה תשומת לב כזאת. אולי יותר מתאים לו אפילו תשומת לב כזאת מאשר לאח שלו. גם כאן יש כמובן רמז מטרים למה שאנחנו הצופים כבר יודעים שהולך לקרות עוד כמה שנים, כמה וכמה. אגב, החופשה הזאת התקיימה באמת בפברואר 1998. הם שחזרו אותה כמעט אחד לאחד. את היום הראשון הם בילו במילוי חובות, סשנים של צילומים, ביקורים רשמיים. וויליאם אומר שהוא שונא את כל הדבר הזה, הוא שונא עיתונאים. הם הרגו את אמא שלו בעצם. אבא שלו אומר שאין לו ברירה. הוא אומר, אנחנו זקוקים להם, והוא מטיח בו שלא לוויליאם, וויליאם מטיח בו. בניגוד לצ'רלס, אין בעיה תדמית. הוא מכניס לו, כן? בסוף הם עושים שוב את הקטע הזה שהם מצטלמים מול עיתונאים בזמן שהם בחופשה כזה, כשאתה רואה את הצילום, אתה אומר, אוי, איך תפסו אותם גולשים. איזה יופי.
כן, אתה רואה 50 עיתונאים במשך 10 דקות, לוחצים צלם, 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 צלם. אבל זה מעניין לראות, כי זה קצת כזה רפרנס לחופשות של דיאנה האינסופיות בדרום צרפת, שגם היא הייתה בבגד ים, והם צילמו, וכולם מתלוננים על זה שזה נורא להם, וכואב להם, וקשה להם. אבל פה באמת אנחנו רואים חופשה מסוג אחר, זה גם בשלג, וזה גם, כמו שאמרת, במדינה שהיא מהקומונוולת, משהו הרבה יותר פתאום ממלכתי ונכון.
נכון.
בכל אופן, אפרופו דיאנה, השלושה מבקרים במרכז חלל בוונקובר, והמדריך שם מדבר על הירח, הירח שכאילו תמיד עומד ביחס לכדור הארץ, הוא משקף את אורה של השמש, אבל מבהירים לנו שלירח יש מרכז משל עצמו. ועכשיו, כשהשמש מתה או כדור הארץ, אנחנו מנסים להבין מי הירח במשפחה. האם זה וויליאם, האם זה צ'רלס. הרי זה בטוח לו.
שאלה טובה, מי הירח במשפחה?
לדעתי, כרגע מנסים, הם עובדים מאוד מאוד קשה להראות לנו שזה וויליאם. וויליאם יהיה ממש כוכב בפרקים הבאים.
כן, זה יהיה וויליאם, אבל יש את העניין של, יש להם גם את העניין עם צ'רלס, זאת אומרת, לכל אורך הדרך, מההתחלה, צ'רלס, שהוא אחד, הוא דמות לא אהובה בבריטניה, הוא דמות אהובה בסדרה הזאת.
כן.
הם מנסים, אגב, כאילו הביאו גם שחקן שהוא חתיך, לעומת צ'רלס שהוא לא באמת חתיך, אבל השחקן כבר לא נראה לי חתיך.
זהו, זה
בדיוק מה שאתה להגיד. אי אפשר לחבב את הדמות הזאת.
הוא מתחיל גם לעשות את הבעות הנבובות האלה של צ'רלס, והוא קצת נטמע בתוך הדמות הזאת, ובאמת הלייקביליות שלו ירדה מאוד, גם בעיניי.
הוא בלתי נסבל.
כן, הוא בלתי נסבל. זה מדהים איזה שינוי עברנו עם צ'רלס וקמילה, כן.
טוב, אז צ'רלס משוחח עם ההורים שלו, עם המלכה ועם בעלה, אבא שלו, על וויליאם. הוא מנסה להבין למה הוא ככה מודחק, שזה מצחיק. למה? אוי, מעניין למה הוא מודחק. מאיפה זה בא, והתשובה מונחת הישר לפניו. פיליפ. פיליפ הוא מודל האבאות המקולקל של צ'רלס. הוא מיד מבין שהבעיה אצלו, הוא הולך להסתכל על תמונות וסרטים ישנים שלו בתור אבא צעיר. מנסה להבין איך הוא פישל ככה עם הבן שלו. הוא מוצא שם התכתבויות שלו עם צ'רלס. יפה, אגב, שיש לו איכשהו גם את המכתבים שהוא כתב. וגם את המכתבים של צ'רלס. אולי הוא ביקש אותם חזרה.
אחרת לא היינו מבינים מי הוא מתכתב.
זה תיעוד כזה שיש איזה אחד בארמון שאחראי בדיוק על זה.
כן.
הוא רץ אחרי המכתב.
הוא מייצר ארכיון שבו כל התכתובות יהיה בהם היגיון ורצף עבור צופי הסדרה. טוב, ברגע הזה אני חושב הפרק מקבל טוויסט והופך למונודרמה משפחתית, אופרת סבון, תלוי את מי תשאלו. אם תשאלו אותי, זה אופרת סבון לא כל כך טובה. צ'רלס הולך לדבר עם וויליאם, ופתאום צ'רלס נורא מודע, הוא כל מין קואוצ'ר כזה, יש לו אינטליגנציה רגשית, כל אחד יגיד מה הוא מרגיש עכשיו, הוא רוצה לדבר עם הבן שלו על הרגשות שלו, ומכאן עד סוף הפרק אנחנו פשוט בסשן ממושך של טיפול משפחתי, כולם מדברים עם כולם, כולם מציפים את הרגשות שלהם, ונלחמים באסון הגדול של גברי משפחת ווינזור, הדחקה. ויליאם מאשים את צ'ארלס שדחף את דיאנה לזרועות אל פאד, בזה שהוא לא אהב אותה, ובגד בה.
Your mother's death was a terrible tragedy caused by one irresponsible man drinking too much and then getting behind the wheel of a car and driving too fast to escape from photographers, which you and I both know she often encouraged.
But the fact that she was in Paris?
Her choice.
With that man, those people?
Again, her choice.
Without any royal protection?
That was not my doing. I always said she needed police protection.
But she should never have been anywhere near the fires. She should have been safe with us, and the fact that she wasn't is your fault. And no, you didn't actually drive the car, but you drove her into the arms of those that did by making her so unhappy, by loving someone else.
אין לי כוח אליהם, באמת.
תשמע, אבל יש כאן את הנרטיב של הארמון, עוד פעם, של האמא שלך מתה בגלל אחד לא זהיר ששתה הרבה ונהג. זהו, יש נהג שנהג שיקור, כל הקונספירציה וכל הדברים האחרים. אנחנו לא בזה.
זה נכון, למרות שעצם הדיון, אני חושב שהוא צ'ארלס מוצג כאן בתור, לאו דווקא בתור זה שצודק. כלומר, בסוף היא הייתה בפריז בגלל הסיפור שקדם לזה. כלומר, היא הגיעה לשם לכל הדבר הזה בגלל זה.
לא, אבל אתה יכול... זה האשמה ילדית כזאת להשאיר מישהו, התגרשת מאימא שלי, זה בסדר, זה מה שילדים עושים, אבל... כן, הוא התגרש מאימא שלך, ואז ילך עם גבר אחר.
אז פעם באה שלא התגרש, ואז לא תמות, מה היה?
טוב, אבל לא רק צ'ארלס וויליאם החליטו פתאום לדבר. אגב, זה קטע של גברים בפרק הזה, שים לב. גברים מחליטים לדבר. ואתה יודע משהו? זה היה יותר טוב כששתקתם. אבל אין מה לעשות, החלטתם לדבר. גם פיליפ מצטרף לברברת האינסופית הזאת. הוא בא במיוחד לאיתן כדי לדבר עם וויליאם על הדחקה ועל רגשות ועל למה הוא באמת כועס.
It's as if they think because I look like her, I'm like her.
You're not remotely like her. I know that. So is it possible you're angry with her for having been all the things you're not? Comfortable in the spotlight, confident in front of an adoring crowd, which you think you now have to be?
And hate.
And is it possible you're angry with her because, well, because of her leaving you, leaving you to deal with that legacy?
The gaslighting, אתה יודע, נכון? אוקיי, הוא בא כדי להסביר לנכד שלו איך הוא מרגיש, אוקיי? זאת אומרת, הוא כועס על אבא שלו, הוא אומר לו, לא, 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 אתה כועס על אמא שלך. האיש הזה, שבקושי יודע להגיד לאשתו בוקר טוב, פתאום עושה ניתוח רגשי בין דורי, כמו כלום, וכאילו שזה לא מספיק, הוא מסיע את וויליאם לבקר את אבא שלו, וויליאם מחבק את אבא שלו. בסוף הפרק אנחנו רואים את הנסיך וויליאם מבקר את הקבר של אמא שלו, בזמן די קצר הוא פשוט מצליח לגרום לכל הדבר הזה להתיישב.
הם פשוט דיברו כל כך כל כך הרבה, כל המלל הזה שכל החיים שלהם לא הוציאו מילה מהפה שלהם, אמרו את זה בחצי פרק, ואז כל הבעיות הסתדרו. פשוט צריך לדבר מאיה.
נכון, וללכת לקבר של אמא שלך לשים פרחים, ובא שלום על כל גברי משפחת ווינזור.
נכון.
הכל טוב.
נגיד שהקבר של דיאנה נמצא על אי בלב אגם באלת'ורפ, שזה לא רחוק מברמינגהם איפה שהיא גדלה, אבל אם אתה צריך לבקר שם, אז אי אפשר.
למה?
אז, כי זה רכוש משפחתי כזה.
לא נותנים, איך זה שלא נותנים לאנשים לבוא ולהניח את הפרחים שלהם ולעשות את כל ה...
זה לא, מאיה, זה לא דיסניורד פה.
אבל הוא באמת מגיע לשם בסירה קטנה. צריך סירה קטנה בשביל להגיע לשם. מאוד רומנטי.
מאיה, אני רוצה להגיד שזה פרק לא כל כך טוב בעיניי, אבל יש נקודה לאופטימיות, כי אני חושב שזה איזה מין רגע מפנה מבורך בסדרה. זה בעצם הפרק האחרון שבו הדמויות והעלילה עדיין תחת ההשפעה של דיאנה והמוות שלה. החור השחור הזה שהופיע איפשהו באמצע עונה 4 ושאב לתוכו שתי עונות, הוא נעלם סוף סוף. כל השיחות האלה על רגשות, ומה כל אחד אמר והרגיש בכל רגע נתון, כאילו שכחו את העניין הזה של סאבטקסט, וגם כל היסורי ורטר הצעיר האלה של וויליאם, למרבה השמחה הדבר הזה נחתם ונעלם מחיינו סוף סוף. בעיניי הפרקים הבאים, וזה לא ספוילר, הם פשוט חוזרים להיות הקטר של פעם, לא אופרת סבון, לא טלנובלה עם מבטא בריטי, אלא סדרה אפית על בית המלוכה, על אנגליה, על הארמון, על ערכים, על זמן, על הביזנס הזה של העסק שנקרא משפחה. דיאנה תוזכר, מאיה, אבל זה יהיה בעיקר סביב חקירת נסיבות המוות שלה, ואני מודה שאני חש הקלה גדולה מזה שקו העלילה הזה נחתם למעשה בקבר של דיאנה, שתנוח על משכבה בשלום ותניח לנו בשקט.
כן, האמת שכואב לי, כואב לי ממש להסכים איתך, אבל אין מה לעשות, אתה צודק. אני לא יכול, לא אוכל לראות אפילו עוד רגע אחד מהמבט הצידי הזה של דיאנה. באמת, זה באמת דבר שיש לשמוח שיסתיים. והפרק הזה באמת היה גם פרק בלתי נסבל. לא אמין, שנראה כאילו שנכתב על ידי היחצנים של קמילה. ואני מקווה שהם יפסיקו עם הדבר הזה, אבל קצת מפקפקת בתקווה שלי עצמי. אני לא יודעת.
מאיה, מי שמאמין לא מפחד. עד כאן הפרק החמישי ביומן הצפייה של הכתר. בפרק הבא נדבר על טוני בלר, על פמיניזם ועל המאבק בין שמרנות לפרוגרס. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס. כל פרקי האסקט, גם של עונות 4 ו-5, זמינים באתר וביישומון כאן ובכל היישומוני האסקטים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן אסקטים בפייסבוק. תודה למפיקה טל ניסן, תודה לטכנאי יובל יסוד, ותודה לך מאיה סלע.
תודה אלעד ברנועי, נתראה בפרק הבא.